ברכות, דף חפבב, מתחילים בעזרת השם, 9 שורות מלמעלה, אחרי הנקודתיים, במילים כמה ירחיק. מספרים שהיו פעם שני צדיקים, אחת מהערות באירופה, הסתובבו מעיר לעיר לקרב יהודים לאביהם שבשמיים. אחד מהמקרים הסתבכו שם עם הפריץ או המושל, והוא הכניס את שניהם לבית הסוהר. לא עשה חשבון, רבנים, לא רבנים, ככה הושיב אותם שם. ואחד היה מאוד שבור. שאל אותו חברו, מה קרה? למה אתה כל כך שבור? הקדוש ברוך הוא, כל מה שהוא עושה זה לטובה. אמר לו, לא זה הבעיה שלי. תסתכל, יש פה כלי שמו בשבילנו, שם היו עושים את הצרכים במחילה, ואי אפשר להתפלל פה. אני רוצה להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא. אמר לו הצדיק השני, אדרבה, אתה צריך לשמוח. יש לך עכשיו הזדמנות לקיים מצווה שאי אפשר לקיים אותה כל יום. אותו הקדוש ברוך הוא, שאנחנו תמיד מתפללים לפניו, אותו הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו מצווה מיוחדת בתורה, לא לומר דברים שבקדושה נגד הכלי הזה, נגד צועה, נגד מי רגליים. אז אדרבה, איזה זכות יש לנו לקיים את המצווה הזאת? זאת מצווה כמו כל המצוות שבתורה. ואז הם שניהם קמו בשמחה גדולה והתחילו לרקוד ולשמוח, לשורר לפני הקדוש ברוך הוא, על הזכות הגדולה הזאת שיש להם לקיים את המצווה הכל כך נדירה. שומר של בית הסוהר, אדם נבער מדעת. הוא בא ומסתכל פנימה. התפקיד שלו לדאוג שהצירים ירצו את עונשם. פה הוא רואה אותם שמחים, מאושרים. אז הוא מנסה להבין מה כל כך משמח אותם. מצביעו לו על הכלי שנמצא שם. הוא לא יודע חשבונות. לקח את הכלי, הוציא אותו החוצה. מה זה השמחה הזאת פה? טוב. אפשר להתחיל להתפלל. עכשיו יש סיבה חדשה על מה לשמוח. במשנה למדנו שאם יש מרגליים או צועה, אי אפשר להתפלל כנגד המרגליים או הצועה האלה. רק מה? צריך להתרחק מהם. אמרה המשנה, כמה ירחיק מהן מהמרגליים ומן הצועה? שיעור של 400. בסדר. זה בערך 2 מטר במידות של זמננו. אמר רבה בשם אמר רב סחורה, שאמר את זה בשם אמר רב הונה. לא שנו שמספיק להתרחק 400, אלא כשאמר רגליים או הצועה נמצאים לאחוריו, ואחרי שהוא הרחיק אותם הוא גם נמצא רחוק מהם והוא גם לא רואה אותם. אבל אם אמר רגליים או הצועה נמצאים לפניו, זה לא מספיק שהוא מרחיק 400, אלא מרחיק מלוא עיניו כל הטווח ראייה שלו, שלא יהיה את הצועה או מרגליים. וכל זמן שהם נמצאים והוא יכול לראות אותם, אסור לו לקרוא קריאת שמע. וכן הוא צריך להרחיק גם לתפילה. שואלת הגמרא, איני? ואמר רפרם בר פאפה, אמר רב חיסדא, עומד אדם כנגד בית הכיסא, אם הוא רחוק 400, ומתפלל. נו, אתה רואה מפה שלא צריך להרחיק מלוא עיניו, אפילו אם הוא רואה את הבית הכיסא, מספיק שהוא יתרחק 400. מתרצת הגמרא, אחא במאי עסקינן, אתה יודע באיזה בית כיסא מדובר פה? בבית הכיסא שאין בו צועה, לכן לא צריך להתרחק ממנו מלוא עיניו. אפילו אם רואים את הבית הכיסא, אם יתרחקו 400 זה מספיק. שואלת הגמרא, איני? ואמר רב יוסף בר חנינה, בית הכיסא שאמרו שאסור לקרוא כנגדו קריאת שמע או להתפלל כנגדו, אף על פי שאין בו כרגע צועה, מכיוון שזה מקום שמיועד לזה, זה כבר מאוס. וגם בית המרחץ שאמרו שאסור לערער שם בדברי תורה, אף על פי שאין בו אדם שהוא לא לבוש עכשיו בבית המרחץ, עצם זה שיש שם תמיד הבל, לכן זה מאוס. בכל מקרה רואים מפה שגם כנגד בית כיסא שאין שם צועה אסור להתפלל, אסור לקרות קריאת שמע. אלא מתרצת הגמרא תירוץ אחר, רחה במאי עסקינן, כאן באיזה מקרה מדובר? בית כיסא חדתי, שהוא חדש, שעדיין, זאת אומרת, הכינו אותו, אבל עדיין אין שם צועה, לא היה שם מעולם צועה, זה לא כל כך מאוס, ולכן לא צריך להתרחק ממנו כמלוא עיניו. אבל אמת, אם זה כן היה בית כיסא, שהיה שם צורה, צריך להתרחק ממנו גם כמלוא עיניו. שואלת הגמרא, ואם רק הזמינו אותו לבית הכיסא, ואף פעם לא היה בו צורה, אז באמת, לא צריך להרחיק מלוא עיניו. והמיבה אלי לרבינה, לרבינה היה ספק בשאלה הזאת. הזמינו לבית הכיסא, ואף פעם לא היה שם צורה. מהו? מה הדין של הבית כיסא הזה? האם יש זימון? האם עצם זה שהכינו את המקום בתור בית כיסא, כבר יש לו את כל החומרות של זה? או אין זימון, או שזה לא נחשב עדיין בית כיסא? זה עצם זה שזימנו אותו לשם כך. אז פה אתה רואה שעצם זה שזימנו אותו לבית כיסא, זה עדיין לא אומר שצריך להרחיק ממנו כמלוא עיניו, סימן שאין זימון. מה, אתה רוצה לתרץ את הקושייה של רבינה בזה? אומרת הגמרא, לא. כי כמי בא אלי לרבינה, ספק של רבינה זה ספק אחר. למי קם עלי, להיכנס פנימה לתוך החדר הזה, לצלויי בגבי ולהתפלל בפנים. אבל כנגדו, האם מותר להתפלל כנגד כזה בית כיסא, שרק הזמינו אותו והכינו אותו לבית כיסא, על זה הוא לא הסתפק. אלא ברור לו שאם זה רק כנגדו, לא, אין לו שום ספק, ומותר להתפלל כנגדו אם הוא יתרחק 400, לא צריך להרחיק מלוא עיניו אם אין שם צורה. אמר רבא, להקל בדיני בית כיסא. הנה בתי כיסאי דפרסאי, בית כיסא שהפרסים המציאו אותו, זה היה בית כיסא כזה שהיו, הצורה הייתה מתגלגלת בתוך שיפוע שהיה חקוק בתוך הקרקע, ובבית כיסא עצמו לא היה צורה, כי פשוט היה כמו ניקוז כזה, רק זה לא היה מתנקז כמו היום לתוך צנרת שלמה מחוץ לעיר, אלא זה היה מתנקז מחוץ לבית הכיסא, בתוך האדמה. אז לכן אמר רבה, אף על גב דעית בהוא צורה, אפילו אם בתוך הגומה הזאת עכשיו יש צורה, כסתומים דמו, זה נחשב כמו שזה מכוסה הצורה הזאת, ולכן מותר לקרוא בסמוך לבית הכיסא הזה קריאת שמה. כמובן חייב להיות מדובר פה שהוא נקי לגמרי לגמרי. אין בו בדפנות שירי צוע. טוב, משנה האחרונה בפרק השלישי. משנה כאן מדברת על שלושה מקרים שיש טומאה של שבעה ימים, טומאה ארוכה, ובנוסף לזה התווספה טומאה נוספת של טומאת קרי. האם גם כאן תיקן עזרא הסופר שצריך לטבול לפני שעוסקים בתורה בשביל הקרי, או לא, מכיוון שזה ממילא יש פה טומאה של שבעה ימים, טומאה ארוכה, הטבילה הזאת שהאדם יטבול בשביל הקרי לא תתאר אותו בלאו הכי. אז אולי נאמר שפה עזרא הסופר לא תיקן את התקנה שדיברנו עליה, שלפני שלומדים תורה צריך לטבול בשביל הקרי. המקרה הראשון אומרת המשנה. זב, לא ניכנס לכל דיני הזיבה, זה לא קשור כאן לנושא שלנו, רק נגיד דבר אחד, שאדם שהוא תמת טומאת זב, הוא תמת שבעה ימים, ורק ביום השביעי הוא יכול לטבול ולהתאר. שבאמצע שבעה ימים של הטומאה הוא ראה קרי. מקרה שני, ונידה. אישה שנטמאה בטומאת נידה, שגם היא, לא ניכנס לכל הפרטים של הטומאות שלה, רק הדבר הזה שנוגע לענייננו שהיא נטמאה שבעה ימים. ובאמצע שבעה ימים פלטה, שפלטה שכבת זרע מלפני טומאת הנידה. והדין של פולטת שכבת זרע זה כמו בעל קרי. האם היא צריכה לטבול לפני שהיא מתפללת או קוראת קריאת שמע וכדומה או לא. ומקרה שלישי, המשמשת, שזה גם כן מטמא אותה בטומאת קרי, שאחר כך ראתה נידה שזה עוד פעם טומאה של שבעה ימים. בכל זאת, לפי דעת הנקמה, צריכים טבילה. אפילו שהטבילה הזאת לא תתאר אותה מטומאתם, כי הרי יש להם טומאה של שבעה ימים, אבל שיתבלו לדברי תורה. ורבי יהודה במקרים האלה פותר מטבילה. למה? מכיוון שבכל מקרה, כשהגמרא עכשיו מבינה, הרי הטומאת זיבה קדמה, והיה תמה תומה חמורה עוד לפני התומת קרי, והתומה החמורה הזאת לא אסרה אותו בדברי תורה, כי רק על תומת קרי עזרא הסופר תיקן שזה יאסור לדברי תורה. אז ודאי לא יכולה להגיע עכשיו התומה הקלה הזאת של קרי והיא בדיוק תאסור אותו בדברי תורה. ככה הגמרא מבינה עכשיו שזה שיטתו של רבי יהודה. מסתפקת הגמרא לפי דעתו של רבי יהודה. איבא היה להו. עד עכשיו דיברנו, כשהוא ראה קרי באמצע, שהוא כבר תמת תומת זיווה, באמצע ימי זיווה. ואז אומר רבי יהודה שתומת הקרי, שהיא קלה, לא יכולה להחמיר עליו יותר, מאשר התומה שהייתה לו לפני כן, שכבר הוא נמצא בעיצומה, תומת זיווה. אבל מה היה הדין להפך, מסתפקת הגמרא? אם הוא קודם כל היה בעל קרי, ואז כבר הוא התחייב בתבילה לדברי תורה, שאחרי זה הוא ראה, לפני שהוא טבע לקרי, ראה זיווה. לרבי יהודה, שסובר שזב, שאחר כך באמצע ימי העזיבה שלו ראה קרי, לא צריך לטבול. מהו? האם כאן הוא כן צריך לטבול או לא? מביאה הגמרא את שני הצדדים. צד אחד, כי פתר רבי יהודה הטעם, כל מה שרבי יהודה פתר שם במשנה, אדם שכבר נמצא בעיצומם של התומה החמורה של ימי זיווה, באמצע הוא ראה קרי, לכן רבי יהודה פתר, בזב שראה קרי, זה מעיקר עליו בר תבילה הוא, כי הרי בהתחלה כשהוא נטמע בתומת זיווה, אפילו שזה תומה חמורה, הוא לא היה צריך לטבול לדברי תורה. אז לכן, עכשיו, כשהוא נטמע בקרי, שזו תומה קלה יותר, אנחנו לא נאמר שבתומה הקלה הזאת אנחנו נחייב אותו דבר מעבר למה שחייבנו אותו לפני כן, בתומה החמורה יותר. אבל אם בהתחלה הוא היה בעל קרי, שאחר כך הוא ראה זיווה, אז אם כן, במעיקר הבר תבילה, הוא כשהוא נטמע בקרי כבר הוא התחייב בתבילה לדברי תורה, אז אפילו שאחר כך הוא נטמע בזיווה, יסבור רבי יהודה שהוא כן יצטרך לטבול בשביל דברי תורה, להתאר מתומת הקרי על כל פנים לדברי תורה. ורבי יהודה מחייב תבילה לדברי תורה בשביל תומת קרי. או דילמה, או שאפשר לומר לא, לא שנה. כיוון שהוא בלאו הכי יהיה תמת תומת זיווה עד שיסתיימו שבעה ימים, והתבילה הזאת לא תתאר אותו מתאימה חמורה, אז גם לא יצטרך לטבול בשביל להתאר מתומת קרי. אומרת הגמרא, תשמע, במשנה למדנו את הדוגמה השלישית, המשמשת, שהיא נטמעה תומת קרי בהתחלה, ואחר כך ראתה נידה צריכה תבילה, לפי דעת הנקמה. היא צריכה תבילה, ורבי יהודה פותר. למה רבי יהודה פותר? והמשמשת וראתה נידה, זה בדיוק המקרה שעליו אנחנו מסתפקים. כי הרי משמשת כבעל קרי. וראתה נידה, נידה זה תומה של שבעה ימים, זה כמו שראה עזיבה, דמיה. וכפתה רבי יהודה, הוא פותר אותו מטבילה על הקרי. שמע מינה. מביאה הגמרא תני רבי חייא בהדיא, רבי חייא למד במפורש ברייתא שרבי יהודה פותר מטבילה גם במקרה כזה. בעל קרי שראה עזיבה, צריך טבילה לפי תנא קמא, ורבי יהודה פותר. הדרן הלך, פרק מי שמיתו, ילכו מחיל אל חיל, בעזרת השם אנחנו מתחילים פרק רביעי, פרק תפילת השחר. למעשה, אנחנו יודעים שתקנו לנו להתפלל כל יום שלוש תפילות, תפילת שחרית, תפילת מנחה, תפילת ערבית. ראשי חודשים, ימים טובים, שבתות, יש לנו גם את תפילת מוסף, יום הכיפורים, יש גם את תפילת נעילה. הנושא הזה של תפילה הוא נושא רחב, נושא מרתק. ובו עוסק הפרק שלפנינו. אומרת המשנה, תפילת השחר, עד מתי אפשר להתפלל תפילת שחרית? אז לפי דעת הנקמה אפשר להתפלל עד חצות היום. רבי יהודה אומר, עד 4 שעות מחלקים את היום ל-12 חלקים, ו4 חלקים מתוך זה אפשר להתפלל. הגמרא תדון האם זה עד תחילת השעה הרביעית או עד סוף השעה הרביעית. תפילת המנחה, עד מתי אפשר להתפלל? עד הערב, עד השקיעה. רבי יהודה אומר לו, הזמן שלה, אז של תפילת מנחה זה רק עד פלג המנחה. הגמרא כבר תדון על איזה מנחה. יש מנחה גדולה שמתחיל חצי שעה אחרי חצות, ויש מנחה קטנה שמתחיל שעתיים אחר כך. הגמרא תדון בדיוק איזה פלג מנחה מדובר פה. תפילת ערבית, תפילת הערב אין לה קבע. אפשר להתפלל כל הלילה תפילת ערבית. ושל מוספים, הזמן של תפילת מוסף, כל היום אפשר להתפלל עד השקיעה. עכשיו יש פה דעה של רבי יהודה, לא בטוח שגורסים את זה פה במשנה, אבל בכל מקרה זה ודאי שכך סובר רבי יהודה, שהוא אומר שהזמן הוא עד 7 שעות, דהיינו עד שעה אחרי חצות. הגמרא גם פה תסתפק, האם עד 7 שעות זה עד תחילת השעה השביעית, עד סוף השעה השישית, זה אומר בדיוק עד חצות, או שעד 7 שעות זה אחרי השעה השביעית, ועד עד שעה אחרי חצות. אז עד מתי אפשר להתפלל תפילת שחרית? או עד חצות, או עד 4 שעות. שואלת הגמרא, אורי מינו, אני שואל אותך סתירה מברייתא. מצוותה של קריאת שמה של שחרית, עד מתי מתפללים קריאת שמה, מתי קוראים קריאת שמה? עם הנץ החמה, קצת קודם הנץ החמה. למה? כדי שיסמוך גאולה לתפילה, כדי שאחרי שיסיים קריאת שמה, הוא יברך את הברכה של אחרי קריאת שמה, שזה גאל ישראל, ומיד אחר כך תפלל 18, תפילת שחרית, לתפילה, ונמצא מתפלל מתחילת היום, ביום. אז אם כן רואים מפה, שמתי זה הזמן של התפילה? מיד אחרי הנץ החמה. אז איך המשנה אומרת, עד חצות, או לפני כן עד 4 שעות, מתרצת הגמרא כי תניא היא, הברייתא הזאת שאומרת שהזמן של התפילה זה עד קצת אחרי הנץ החמה, זה לא נאמר לכל בן אדם, אלא זה מדובר רק לוותיקין, אנשים זריזים שמחבבים את המצוות, משתדלים תמיד לקיים את המצווה בתחילת זמנה, עליהם זה נאמר. אבל שאר אדם יכולים להתפלל עד 4 שעות, או לפי דעת הנקמה עד חצות. ואמר רבי יוחנן, הוותיקין היו גומרים אותה, את קריאת שמע, עם הנצח חמה, קצת לפני הנצח חמה, ומיד אחר כך היו מתפללים תפילת שחרית. שואלת הגמרא, וכולי אלמה, שאר האנשים, אסור להם להתפלל תפילת שחרית אחרי חצות, רק עד חצות ותו לא. ואמר רב מרי ברידר אבונה, ברידר אביר מאבר אבא, בשם אמר רבי יוחנן, אדם שטעה, והוא לא יתפלל תפילת ערבית, מה יעשה? מתפלל בתפילת שחרית 2 פעמים 18. פעם הראשונה זה יהיה כנגד תפילת שחרית, והפעם השנייה כנגד ההשלמה, במקרה שלנו השלמת תפילת ערבית. אם הוא טעה והוא לא יתפלל תפילת שחרית, מתפלל בתפילת מנחה 2, תפילה ראשונה כנגד מנחה ותפילה שנייה כנגד ההשלמה של שחרית, ואז יוצא שהוא מתפלל עד הערב, כי תפילת מנחה אפשר להתפלל עד הערב. מתרץ את הגמרא, נכון, כולי יומא מצלי ואזיל, אפשר באמת להתפלל כל היום, עד חצות זה הזמן לפי תנא קמא, וגם אם אדם הפסיד את עד חצות, אז אחרי תפילת 18 של מנחה הוא מתפלל 18 נוספת להשלים את תפילת שחרית עד הערב. אבל יש הבדל, זה שמתפלל עד חצות, חוץ מזה שנותנים לו שכר על זה שהוא התפלל, יהב אליי, מקבל עוד שכר, שכר על תפילה בזמנה, שהוא התפלל את התפילה בזמן. אבל אם הוא התפלל מכאן ואילך, אחרי חצות, שכר תפילה יהב אליי, הוא יקבל הרבה שכר, הוא התפלל. אבל ושכר תפילה בזמנה, על תפילה בזמן, לא יהב אליי, על זה הוא לא מקבל שכר משמיים. טוב, אדם שלא התפלל תפילת ערבית, הוא יכול להשלים את זה בתפילת שחרית. אדם שלא התפלל תפילת שחרית, יכול להשלים את זה בתפילת מנחה. היבא אלו, טעה ולא התפלל מנחה. מהו שהתפלל ערבית 2? האם גם מנחה אפשר להשלים בתפילת ערבית? אם תמצא לומר, אם תרצה להביא לי ראיה, מהמקרה של אדם שטעה ולא התפלל ערבית, אז מתירים לו, מתפלל שחרית 2. תפילה ראשונה תהיה בשביל שחרית, והתפילה השנייה יהיה בשביל ההשלמה של תפילת ערבית. אז תגיד לי, אותו דבר, אדם שטעה ולא התפלל מנחה, אולי הוא גם יכול להתפלל ערבית פעמיים, אחד כנגד ערבית, והשנייה כנגד ההשלמה של מנחה, זה לא דומה. משום דחד יומה הוא, התפילה של ערבית והתפילה של שחרית שלאחר מכן, זה באותו יום. למה? דכתיב, ויהי ערב, ויהי בוקר, הערב ואחר כך הבוקר, אומרת התורה יום אחד. זאת אומרת שהיום לפי התורה מתחיל בלילה שלפני כן. אז אם בלילה הוא לא יתפלל, הוא יכול להשלים את זה ביום למחרת. אבל הכה, פה אם הוא לא יתפלל מנחה, תפילה במקום קורבן היא. כמו שנראה בהמשך, תקנו את התפילות, מכיוון שאין לנו היום קורבנות, אז כנגד כל קורבן תקנו תפילה. וכיוון דעבר יומו, עבר כבר היום של אתמול, אחרי שהוא לא התפלל מנחה, הערב שלאחר מכן זה כבר יום אחר כך. בטל קורבנו, אז כמו שקורבן יהיה אפשר להשלים ביום אחר, ככה גם את התפילה לא יהיה אפשר להשלים בלילה של המחרת. עוד דילמה, צד שני אפשר להגיד שכן יהיה אפשר להשלים את תפילת מנחה בזמן של תפילת ערבית. למה? כיוון דצלות הרחמי היא, כשאדם מתפלל הוא בא לעורר רחמי שמיים מהקדוש ברוך הוא. כל אימת דבאי מצלי ואזיל, כל הזמן שהוא רוצה יכול להתפלל. ולהשלים את התפילה של אתמול. אז מה היה התשובה? תרץ את הגמרת האשמע, בוא תשמע מה אמר, ואמר רב הונה בר יהודה, אמר את זה בשם רבי יצחק, שאמר את זה בשם רבי יוחנן. אדם שטעה ולא התפלל מנחה, על זה הסתפקת מה היה הדין, נכון? אז תשמע מה הוא אומר, מתפלל ערבית שתיים. אפשר להשלים תפילת מנחה גם בתפילת ערבית. ואין בזה משום דבר יומו בטל קורבנו. לא, אפשר להשלים גם התפילה הבאה. כמו שהסברנו, תפילה זה בקשת רחמים, אפשר להשלים את זה גם למחורת. שאלת הגמרא קושיה מברייתא. מייטיבי, הפסוק אומר בקהלת, מעוות, דבר שהוא מעוות, לא יוכל לתקון. אי אפשר לתקן אותו. וחסרון, דבר שנחסר, לא יוכל להימנות. אתה לא יכול למנות אותו, זה נחסר לך מהמניין. מעוות לא יוכל לתקון? על מי זה מדובר? זה שביטל קריאת שמה של ערבית, וקריאת שמה של שחרית, שהוא לא קרה בזמן. זה דבר מעוות שאין לו דרך לתקן את זה. אבל למה אני רוצה לחזור בתשובה? יפה מאוד, אתה רצוי, אתה אהוב, נחמד, הכל, אבל קריאת שמה הפסדת, זהו. אלה שהספיקו לקרוא קריאת שמה, הספיקו. אלה שלא, הפסידו את זה לנצח. לא יוכל לתקון. והדבר נוסף, אדם או שהוא ביטל תפילה של ערבית, או שהוא ביטל תפילה של שחרית. זה דבר מעוות, אי אפשר לתקן את זה. וחסרון לא יוכל להימנות. על מה זה נאמר? זה שנמנו חבריו ונספרו כולם, החליטו שהם הולכים לעסוק לדבר מצווה, והוא לא נמנע עמהם. אז הוא נחסר מאלה שעשו את המצווה, כשיבואו לספור, הנה, זה הרשימה של אנשים שעשו מצווה פלונית, הוא לא נמנע עם אותם אנשים. אבל בכל אופן רואים מפה שאדם שביטל תפילה, לא יכול להשלים את זה אחר כך. אז איך אתה אומר, שם רבי יוחנן, שאדם שביטל תפילת מנחה יכול להשלים את זה בערבית. תרץ את הגמרא, אתה יודע מי זה המעוות הזה שלא יכול לתקן? אמר רבי יצחק, אמר רבי יוחנן אחא במאי עסקינן, שהוא ביטל והוא לא התפלל במזיד. הוא ידע בוודאי, היה אפשרות להתפלל, והוא בשעת נפש, במזיד לא התפלל. זה דבר מעוות, הוא לא יכול לתקן את זה לעולם. זאת אומרת, את העבירות הוא יוכל לתקן, אבל את התפילה הזאת שהוא לא התפלל, לא יכנס לו, כמו שאומרים, לחשבון של הזכויות, התפילה הזאת לעולם. אבל אם בשוגג הוא ביטל, יכול להשלים את זה תפילה הבאה. יש פה באמת דבר, נקודה חשובה. כל מה שאפשר להשלים, תפילה שאדם חלילה לא התפלל, להשלים את זה בתפילה הבאה, זה רק אם הוא ביטל את זה בשוגג. אבל אם הוא ביטל את זה במזיד, הוא לא יכול להשלים את זה בתפילה הבאה. אמר רב אשי, די קנמי, תראה איך זה מדויק בדברי הברייתא. דקטני, ביטל קריאת שמע. ולא קטן איתה ולא קרא קריאת שמע. על זה מעוות לא יוכל לתקון. שמע מינה שהברייתא מדברת במזיד. לכן אי אפשר להשלים תפילה בתפילה הבאה. אבל אם אדם בשוגג לא יתפלל, אפילו אם זה תפילת מנחה, יכול להשלים את זה בזמן של תפילת ערבית. מביאה הגמרא ברייתא תנו רבנן. ערב שבת, תרגנים לכבוד שבת. טעה ולא התפלל מנחה בערב שבת. וכבר השבת פרסה את כנפיה, נכנסה שבת. הוא לא יכול להתפלל עכשיו תפילת מנחה. מה עושים? מתפלל בליל שבת שתיים, פעמיים תפילת 18 של שבת. מה היה הדין אם למחרת הוא טעה? טעה ולא התפלל מנחה בשבת. שבת בצהריים, בטעות הוא לא התפלל תפילת מנחה. מתפלל במוצאי שבת שתיים של חול, מתפלל פעמיים תפילת חול. מתי הוא מזכיר את חוננתנו בחונן הדעת? מבדיל בתפילה הראשונה, כי תמיד התפילה הראשונה זה התפילה של עכשיו, התפילה השנייה זה התפילה של ההשלמה. ואינו מבדיל בתפילה השנייה, כי זה תשלומים לתפילת מנחה של שבת. ואם יבדיל בשנייה ולא יבדיל בראשונה, אם הוא עשה הבדלה רק בתפילה השנייה ולא בתפילה הראשונה, השנייה עלתה לו לתפילה של מוצאי שבת. זה התפילה של עכשיו, כאילו, זה לא התפילה של השלמה עדיין. והראשונה לא עלתה לו. לא לתפילה של עכשיו, כי עכשיו הוא לא צריך תפילה, וגם לא להשלמה של מנחה. למה? כי פה הוא הזכיר את חוננתנו בתפילה השנייה. תפילה הראשונה, הוא לא יכול להשלים איתה תפילות קודמות. ותפילה השנייה שבה הוא כן יכול להשלים, הוא הרי הזכיר את חוננתנו. אז הוא לא יכול להשלים את התפילה של מנחה בשבת. אז אם כן, הוא יצטרך להתפלל פעם שלישית, ושם הוא לא להזכיר את חוננתנו, וזה יהיה לו כנגד ההשלמה. שואלת הגמרא למימרא, האם אפשר ללמוד פה מהברייתא הזאת? דכיוון דלא אבדיל בקמייתא, כמן דלא צלי דמי ומאדרינלי, מה? זה שהוא לא אמר, התחון נתנו בתפילה הראשונה של מוצאי שבת, אז אני עכשיו כאילו לא התפלל בכלל. ורק את התפילה השנייה אנחנו מחשיבים לו, אז אם נגיד בן אדם רק התפלל תפילה אחת 18, לא היה לו שום טעות. מוצאי שבת, תפילת ערבית, התפלל 18, שכח התחון נתנו. מה תגיד, זה לא נחשב שהתפלל בכלל? הוא יצטרך להתפלל פעם, יצטרך להתפלל תפילת ערבית מההתחלה, צריך להתפלל 18 מההתחלה, הוא רמינו, אני שואת לך סתירה מברייתא. טעה ולא הזכיר בתפילה גבורות גשמים בתחיית המתים. הוא לא אמר משיב הרוח מוריד הגשם בברכה של אתה גיבור. או, ושאלה בברכת השנים, הוא לא הזכיר ותן תלו מטר לברכה בברך עלינו. מחזירים אותו, צריך להתפלל פעם נוספת, 18. אבל אם הוא שכח והוא לא הזכיר הבדלה, הוא לא אמר אתה חוננתנו בברכה של חונן הדעת, אין מחזירים אותו, הוא לא צריך להתפלל עוד פעם תפילת 18, מפני שיכול לאומרה על הכוס. הוא יכול להבדיל על כוס של יין בזמן שעושה הבדלה, ולכן התפילה שלו כן יצאה ידי חובה. אומרת הגמרא קשיא, באמת מהברייתא הזאת קשה על מה שאמרנו. אנחנו מתפללים כל יום, שחרית, מנחה וערבית. מאיפה זה התחיל? התמר. רבי יוסי ורבי חנינה אמר, תפילות אבות תקנום, כמו שנראה בברייתא בהמשך. אברהם, יצחק ויעקב, הם תקנו לנו תפילת שחרית, מנחה וערבית. רבי יהושע בן לוי אמר, תפילות כנגד תמידים תקנום. תקנו את זה מאוחר יותר, אנשי כנסת הגדולה, אחרי שנחרב בית המקדש, כנגד הקורבנות תמיד. היה הרי כל יום שתי קורבנות, קורבן תמיד של הבוקר של שחר וקורבן תמיד של אחרי צהריים, תמיד של בין הארבעים, כנגד זה יש תפילת שחרית ותפילת מנחה. תפילת ערבית נראה בהמשך כנגד מה תקנו את זה. תניא כבתי דרבי יוסי ברבי חנינא, שתפילות תקנו אותם האבות, אברהם יצחק ויעקב, ותניא כבתי דרבי יהושע בן לוי, שתקנו את זה אנשי כנסת הגדולה כנגד הקורבנות. תניא כבתי דרבי יוסי ברבי חנינא. אברהם אבינו תיקן להתפלל תפילת שחרית, שנאמר, וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם. מה זה עמד? ואין עמידה אלא תפילה. מאיפה אנחנו לומדים שעמידה זה תפילה? שנאמר, ויעמוד פנחס ויפלל, הוא יתפלל. יצחק אבינו תיקן תפילת מנחה. מאיפה לומדים את זה? שנאמר, ויצא יצחק לסוח בשדה. מה זה לסוח בשדה? זה תפילה. לפנות ערב, בזמן של תפילת מנחה. מה זה לסוח? ואין שיחה אלא תפילה. מה הראיה לזה? שנאמר, תפילה להעניק יעטוף, ולפני השם ישפוך שיחו. אז רואים שאותו תפילה שמתפלל, הוא שופך שיחו לפני השם. מי תיקן תפילת ערבית? יעקב אבינו תיקן תפילת ערבית, שנאמר, ויפגע במקום ויעלן שם. מה זה ויפגע? אין פגיעה אלא תפילה, שנאמר, ואתה אל תתפלל באדם הזה, ואל תישא באדם רינה ותפילה, ואל תפגע בי. זה שלא תתפלל, לא תפגע בי. זאת אומרת, פגיעה זה הכוונה תפילה. אל תתפלל ואל תפגע. אז רואים מפה ראיה שאברהם, יצחק ויעקב תקנו את התפילות כמו דעתו של רבי יוסי ברבי חנינה. עכשיו, זה לא קושייה על רבי יהושע בן לוי שסובר שתקנו את התפילות כנגד תמידים, מכיוון שייתכן שאברהם, יצחק ויעקב תקנו את התפילות האלה לעצמם. לא חייב להיות שהם קבעו את זה בתור חובה. טוב, ותניא כבתי דרבי יהושע בן לוי, ברייתא שאומרת שתקנו את התפילות כנגד הקורבנות. מפני מה אמרו חכמים שהזמן של תפילת השחר, לפי תנא קמא, זה עד חצות היום? שהרי קורבן תמיד של שחר, לפי דעתם, קרב והולך עד חצות. וקורבן תמיד, ותפילת שחרית נתקנה כנגד קורבן תמיד של שחר. היו מקריבים כל יום בבית מקדש שתי קורבנות קבוע, קורבנות תמיד. נקראו תמיד על שם שכל יום תמיד היו מקריבים אותם. אחד בבוקר ואחד בין הארבעים, דנו לפנות ערב. וכנגד הקורבן של הבוקר מתפללים תפילת שחרית, וכנגד הקורבן של אחרי צהריים מתפללים תפילת מנחה. מכיוון שקורבן תמיד של שחר, של שחרית, הקריבו אותו לפי תנא קמא עד חצות, לכן אפשר להתפלל תפילת שחרית עד חצות. ורבי יהודה אומר שאפשר להתפלל תפילת שחרית רק עד ארבע שעות, הוא הולך לפי דעתו ולפי שיטתו, שהרי הוא סובר שתמיד של שחר קרב והולך רק עד ארבע שעות, והתפילה שנתקנה כנגדה גם כן אפשר להתפלל אותה רק עד ארבע שעות. פני מה אמרו חכמים שזמנה של תפילת המנחה היא רק עד הערב? שהרי תמיד של בין הארבעים קרב והולך עד הערב. הרי תפילת מנחה נתקנה כנגד התמיד של בין הארבעים. לכן מתפללים אותה עד הערב. ורבי יהודה, שהוא אומר שאפשר לפלל תפילת מנחה עד פלג המנחה, שבהמשך נראה בדיוק מתי זה הזמן הזה, למה רק עד אז? כי הוא הולך לפי דעתו ושיטתו לעניין הקורבן, שהרי לפי שיטתו תמיד של בין הארבעים היה קרב והולך רק עד פלג המנחה, לכן כנגד זה תקנו תפילת מנחה, שתפילת מנחה גם כן אפשר לפלל רק עד פלג המנחה לדעתו. מפני מה אמרו חכמים שתפילת הערב אין נקב, ואפשר לפלל כל הלילה תפילת ערבית, כנגד מה בכלל תקנו תפילת ערבית? שהרי איברים של קורבנות עולה, שהם מקטירים את כל האיברים שלו על גבי המזבח, ופדרים, את החלק של החלבים, שזה נקרא חלבים, החלק שמקטירים על גבי המזבח משאר הקורבנות, אם זרקו את הדם של הקורבן עד השקיעה, אז היו מקטירים את האיברים על גבי המזבח, אבל אם שלא נתעכלו מבערב, אם האש של המזבח לא יקלה אותם לגמרי עד הערב, קרבים והולכים כל הלילה. היו כהנים ממונים שהיו הופכים כל הזמן את הבשר על גבי האש של המזבח, בשביל שהקורבנות, הבשר של הקורבנות יתעכל במשך כל הלילה. אז כנגד אותם איברים ופדרים שהיה אפשר להפוך אותם ולהקטיר אותם במשך כל הלילה, כנגד זה תקנו תפילת ערבית. ומפני מה אמרו על תפילת מוספים שמתפללים בשבת, בראשי חודשים, בחגים, שהתפילה של מוספים כל היום, שהרי קורבן של מוספים, לפי דעת חכמים, קרב כל היום. והרי תפילת מוסף תקנו כנגד קורבן מוסף, לכן גם אפשר להתפלל תפילת מוסף עד הערב. רבי יהודה אומר שאפשר להתפלל תפילת מוסף רק עד 7 שעות, שהרי הוא הולך בשיטתו, שהוא סובר שגם את קורבן מוסף הוא קרב והולך רק עד 7 שעות, אז כנגד זה גם תפילת מוסף אפשר להתפלל רק עד 7 שעות. לפני שניגש לשעות שמוזכרים פה בגמרא, נחדד איך היה נראה השעון המעודכן של חז"ל הקדושים. השעון שלנו היום מחולק ל-24 שעות ביממה, 12 שעות יום, 12 שעות לילה. מתי מתחיל היום? מתי מתחיל הלילה? בערך ב-6 בבוקר מתחיל, בשעה 6 בערך מתחיל הבוקר, פחות או יותר, אולי 5, ומתי מתחיל הלילה? גם כן באזור ה-6, אולי 7. זה לא מסודר כל כך. השעון של חז"ל בעניין הזה היה הרבה יותר מסודר. כיוון שיממה זה 24 שעות, 12 שעות יום, 12 שעות לילה, אז את היום התחילו בתחילת ה-12 שעות, ברגע שעבר שעה אחת מהיום זה היה שעה 1, שעה שנייה היה נקרא שעה 2, שעה שלישית שעה 3, חצות היום זה 6, אחר כך 7, 8, שסתיים היום בשעה 12, והתחיל הלילה, התחיל עוד פעם 1, 2, 3, 4, 5, 6, זה חצות הלילה, ואז עד סוף הלילה, הסתיימו 12 שעות של הלילה, הכי מסודר שיכול להיות בעולם. אז כשאומרים לנו 9 שעות, שעה 9 זה בערך ככה אחרי צהריים, שעה 6 זה חצות היום, כמו שציינו היום 12 בצהריים, זה היה 6 בצהריים בזמנם. קצת מבלבל, אבל הרבה יותר מעודכן. זה דבר אחד. דבר שני, שאותו קצת קשה ליישם למרות הטכנולוגיה של היום, אולי דווקא היום יהיה כן אפשר ליישם את זה, ועד הרבה השעונים שלנו יהיו הרבה יותר מסודרים וטובים, זה שמכיוון שבקיץ היום הוא ארוך והלילה הוא קצר, אז איך תחלק את ה-12 שעות של היום, את ה-12 שעות של הלילה? היו מחלקים את זה ל-12, את הבוקר, את היום היו מחלקים ל-12, ואת הלילה היו מחלקים ל-12. יוצא שזה שעה, שהשעה של היום היא לא באותו סכום של השעה של הלילה. והשעה שיש ביום אחד, ביום, אחרי חודש, השעה תהיה שעה אחרת. הגודל של מניין הדקות בשעה, או מניין הרגעים בשעה, משתנה כל הזמן. ושאם אתה מחלק את היום, את 24 שעות של היום, אתה מחלק את זה 12 שעות יום, 12 שעות לילה, אז כשהלילה הוא קצר, אז 12 של השעות של הלילה, כל שעה היא יותר קטנה. ואתה מחלק את 12 שעות של היום, שאם היום הוא יותר גדול, אז כל שעה היא יותר ארוכה. כל שעה כזאת נקראת שעה זמנית. כשאתה מחלק מהזריחה עד השקיעה, או לפי חישוב אחר, מעלות השחר עד צאת הכוכבים, ואתה מחלק את זה ל-12, ואז יש לך פעם אחת שעה, זה שעה ו-10 דקות לפי השעונים שלנו היום, שזה נקרא שעות שוות, ופעם זה יוצא לך 50 דקות בערך לפי השעונים שלנו היום. השעות האלה נקראים שעות זמניות. כשאתה מחשב אותם, אתה פשוט מחלק את היום ל-12, ולכל חלק נקרא אצלך שעה זמנית. טוב. עכשיו נראה את השאלה ואת הדברים בגמרא. ואיזוהי מנחה גדולה. מתי מתחיל הזמן של מנחה גדולה? הרי יש מנחה, זה בעצם אחרי צהריים. יש מנחה גדולה ויש מנחה קטנה. מה ההבדל בין מנחה גדולה למנחה קטנה? מנחה גדולה זה מהזמן שמותר להתחיל להקריב קורבן תמיד של בין הארבעים. זה חצי שעה אחרי חצות. מאז עד הערב זה מנחה גדולה, זה פשוט יותר שעות, זה 5.5 שעות. מחצי שעה אחרי חצות עד הערב. אם חצות זה שעה שישית, סוף שעה שישית, אז מסוף שעה שישית עד 12 זה 6 שעות. בגלל שזה 6.5, אז מתחיל מנחה גדולה, אז יש לנו 5.5 שעות של מנחה גדולה. אחרי זה נקרא מנחה גדולה, כי זה פשוט יותר שעות. ומה זה מנחה קטנה? מתי שבפועל היו מקריבים כל יום את הקורבן תמיד של בין הארבעים. וכל יום היו מקריבים את הקורבן תמיד של בין הארבעים, בשעה 9 ומחצה. דהיינו שעתיים אחר כך. אתה נכון, 3 שעות אחר כך. בשעה 9 ומחצה היו מקריבים את הקורבן תמיד של בין הארבעים. ומאז עד הערב זה בקושי 2.5 שעות. מ9.5 עד 12 זה 2.5 שעות, לכן זה נקרא מנחה קטנה. עכשיו, להתפלל תפילת מנחה אפשר בוודאי מתחילת מנחה גדולה. לכן שואלת הגמרא, ואיזו היא מנחה גדולה? ממתי מתחיל זמן מנחה גדולה? מ6 שעות ומחצה ולמעלה. מחצי שעה אחרי חצות היום, שזה 6.5 שעות, חצות היום זה בשעה 6, סוף שעה שישית, 6 ומחצה, זה כבר נקרא בין הארבעים. דיינו, מה זה בין הארבעים? מתי שהשמש מתחילה כבר לשקוע, מתחילה כבר להעריב. חצי שעה לפני חצות וחצי שעה אחרי חצות, השמש נמצאת בדיוק באמצע. עכשיו, חצי שעה אחרי חצות, השמש מתחילה לשקוע, מתחילה להעריב. לכן זה נקרא בין הארבעים. בין הזמן שהשמש מתחילה להעריב לבין הזמן שהשמש כבר העריבה לגמרי, שקעה לגמרי. אז מ6.5 עד הערב זה מנחה גדולה. ואיזו היא מנחה קטנה? ממתי מתחיל זמן של מנחה קטנה? שאז בפועל היום מקריבים את הקורבן תמיד של בין הארבעים. מ9 שעות ומחצה ולמעלה. והגמרא במסכת פסחים מסבירה למה התעכבו עד אז. איבא אלו רבי יהודה, שהוא אומר שזמן של תפילת מנחה זה עד פלג המנחה. על איזה פלג מנחה הוא מדבר? פלג מנחה כמה כאמר, או פלג מנחה אחרונה כאמר? אחרי שאמרנו שיש מנחה גדולה ויש מנחה קטנה, אנחנו יכולים להתחיל להבין את השיטה של רבי יהודה. עד מתי אפשר להתפלל תפילת מנחה? עד פלג המנחה. מנחה, אנחנו יודעים מה זה. יש מנחה גדולה, שזה מ6.5, מחצי שעה אחרי חצות היום, ויש מנחה קטנה, שזה מ9.5, יש 3 שעות אחר כך. עכשיו, השאלה היא, ומה זה פלג מנחה? את אותה מנחה מחלקים לשניים, שני חלקים. אז ככה, אם אני מחלק את מנחה גדולה לשני חלקים, הזמן של מנחה גדולה זה 5.5 שעות. זה מחצי שעה אחרי חצות עד הערב. 5.5 שעות. כשאני מחלק 5.5 שעות לשתיים, אז אם אני מחלק 5 שעות לשתיים, אז 5 לחלק ל-2 זה 2.5. כשאני מחלק חצי לשתיים, אז זה רבע. אני מוסיף ל-2.5 עוד רבע, זה נהיה 2 ו-3/4. אז יוצא שפלג מנחה גדולה, זה יוצא 2 ו-3/4 אחרי 6.5. 6 זה חצות, 6.5 זה חצי שעה אחר כך, זה מתחיל מנחה גדולה. אתה מוסיף ל-6.5 עוד 2 ו-3/4. כמה זה יוצא? זה יוצא 9.25. אז זאת אומרת, בשעה 9.25, לפי השעון המעודכן של חז"ל, זה פלג המנחה. עד אז אפשר לפי רבי יהודה להתפלל תפילת מנחה, זה צד אחד. או פלג מנחה אחרונה כמה, או שאנחנו מתייחסים לפלג מנחה, חצי מהמנחה, הכוונה למנחה קטנה. מנחה קטנה רק מתחילה ב-9.5, לפי השעון המעודכן של חז"ל. אז אם כן, 9.5 עד 12, עד סוף היום, זה 2.5. תחלק את זה לשניים. כשאתה מחלק 2 ו-2 יש לך שעה, כשאתה מחלק חצי ל-2 יש לך עוד 15 שעות, זה 15 שעות. אז אם כן, כל חצי של פלג מנחה, מנחה קטנה, זה 15 שעות. אתה מוסיף, מתי מתחיל מנחה קטנה? בשעה 9.5. תוסיף ל-9.5 עוד 15 שעות. אז אתה מוסיף שעה ל-9.5, זה נהיה 10.5. אתה מוסיף עוד 15 שעות, זה נהיה 10 ו-3/4. זאת אומרת, רבע ל-11 בעצם. בסדר? אז אם כן, זה השאלה. האם אפשר להתפלל מנחה לפי רבי יהודה עד 9:15 או עד רבע ל-11, עד 10:15. אומרת הגמרא התשובה. תשמע דתניא. רבי יהודה אומר, אפשר להתפלל עד פלג המנחה, מה הכוונה? עד פלג מנחה אחרונה אמרו, דיינו עד פלג מנחה קטנה, שזה יוצא, שמנחה קטנה מתחיל ב9:30, עוד חצי מזה, עוד חצי מהזמן שנשאר ממנחה קטנה עד הערב, זה עוד שעה ורבע, ו-11 שעות חסר רביעה, זה רבע ל-11 כמו שאמרנו, זה יוצא 10:15, ועד אז אפשר לפי רבי יהודה להתפלל תפילת מנחה. שואלת הגמרא, טוב, למדנו כאן ברייתא, הברייתא השנייה שהיא ראיה לרבי יהושע בן לוי, שתקנו את התפילות, כנגד מה? כנגד הקורבנות. זה ברייתא שאומרת את זה. נימה, תהה ותיובת את רבי יוסי ברבי חנינה, אולי נאמר שהברייתא הזאת שבאנו ראיה לרבי יהושע בן לוי, שתקנו את התפילות כנגד הקורבנות, זה יקושי על רבי יהושע בן לוי, שאמר שאת התפילות לא תקנו כנגד הקורבנות, אלא האבות תקנו אותם. אומרת הגמרא לו, זה לא קושייה. אמר לך רבי יוסי ברבי חנינה, לעולם אי מלאך, אני יכול לומר לך שתפילות אבות תקנון. הבסיס והיסוד למה מתפללים שחרית, מנחה וערבית, זה האבות תקנו לנו את זה, אברהם, יצחק ויעקב. והסמיכינו רבנן הקורבנות. אחר כך, חכמים, כשהם ראו את הקורבנות שהקריבו בבית המקדש, הם הסמיכו את התפילות כנגד הקורבנות. אבל התפילות כבר קדמו. די לא תימה אחי, אם לא נאמר ככה, אלא נאמר שרבי יוסי ברבי חנינה סובר שהאבות תקנו את התפילות בלי קשר לקורבנות, והחכמים לא הסמיכו את זה לקורבנות, תפילת מוסף לרבי יוסי ברבי חנינה מן תקנה. שחרית אברהם אבינו תיקן, מנחה תיקן יצחק, ערבית תיקן יעקב, אבל מי תיקן תפילת מוסף? לפי רבי יוסי ברבי חנינה. אלא מה חייבים לומר? תפילות אבות תקנו. והסמיכינו רבנן הקורבנות, רבנן מצאו אסמכתות בקורבנות, וכשהם מצאו אסמכתה לקורבן, לתפילת שחרית, קורבן תמיד של שחר, לתפילת מנחה, קורבן תמיד של בן ארבעים, לתפילת ערבית, מוספים, איברים ופדרים שהם מקטירים כל הלילה, אז הם חיפצו איפה יש אסמכתה לתפילת מוסף, והם לא מצאו אסמכתה, אז הם תקנו תפילת מוסף כנגד קורבן מוסף. עד כאן דף חף וב.